שלום חברים, AI וחברים שמח, עומר הררי, מה המצב?
מה קורה רותם בר? אנחנו פרק 95.
95? אנחנו אוטוטו מגיעים לטריפל פיגרס.
יפה מאוד, זאת התמדה. זאת נכון? ככה נראית התמדה.
נכון? לגמרי. ככה, ככה עושים את זה. קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכל האנשים ששלחו מלא הודעות, תקשיב, ביום הפרטי, שלחו גם בספוטיפיי, שלחו בכל מקום אפשרי.
בירכו אותך?
אכלת פלפל, שתי מיץ, זה הקוסם ארפד מרחוב סומסום. שכל פעם הוא אומר את זה, והקסם אף פעם לא היה מצליח. הכי גרוע בעולם, הכי גרוע בעולם כזה, כאילו, קוסם הכי גרוע בעולם. אז כן, זה, אבל כל האנשים המבוגרים לנו, ככה יצא המצב. אני חייב להגיד שניסיתי לאתגר את עצמי ולמצוא, לשאול, אתה יודע, את ג'מיני, את קלוד, את צ'אט ג'י, אף אחד לא ידע על מי מדובר. אתה יודע, אחד אמר לי שזה בכלל, מצ'רלי וחצי, צ'רלי אומר את זה באיזשהו משהו, אבל זה לא מצ'רלי וחצי. אה, אתה צודק, זה בכלל גבעת חלפון אינה עונה. כשהוא הלך והוא היה חייב לו כסס, והוא אמר לו, על מה אתם מדברים? זה לא זה. לא ביקשתי להמציא.
חרטטו אותך על 200, מה שנקרא.
מסתבר שהמוח שלנו עדיין יש שם משהו יותר טוב מה-AI שמוכרים לנו כל הזמן. אז כן. אז תודה רבה לכל מי שאמר, תקשיב, אנשים מדהימים שפשוט הלכו את התשובה, אז איזה כיף.
אתה יודע, זה האמת שזה רעיון ממש מגניב. אם נגיד אתה עושה למישהו רעיון עבודה, נכון? יש עכשיו את כל הסיפור הזה של כאילו, אם אתה עושה למישהו רעיון עבודה בזום, והוא עובד על שני מסכים, אז הוא כזה יכול, תן לי רגע לחשוב, לעשות איזה מניירות, ולהריץ את השאילתה בזה של GPT כזה.
נכון.
מה אם נגיד אתה שומר לך בארסנל, תוך כדי הדברים,
אני כבר יודע
כמה שאלות, כמה שאלות שאתה יודע שהAI לא יודע. אתה יודע שכזה ממש כאילו, אתה שואל אותו כזה שאלה, ואתה מחפש לראות כזה, האם הוא, איך הוא מגיב לך.
הייתה איזה חברה לפני כמה שנים ששמו כמו ונדינג משין כאלה, עם שאלות שרק מבוגרים יכולים לענות עליהם. כאילו, רק אם אתה יודע. כאילו, אלמה זה גם שם וגם
מסטיק.
אז אתה צריך וידאו, אתה צריך לרשום מסטיק, אוקיי? מתי תגיע לירח? באיזה גיל?
אבל אני אגיד, אני יודע שזה מסטיק רק בגלל שאני זוכר את המהדורת וינטג'. לא, לא הייתי בעלמה אמיתי, אני הייתי בעלמה.
אז אתה מבין, זה כאילו, יש דברים שרק אנשים שעברו פה את שנות ה-70, 80, הם זוכרים ומקבלים, אפילו גם בשנות ה-90 אכלו את הדבר הזה, ליטרלי. אז תקשיב, קודם כל דיברת על עובדים, ואני חייב להגיד, יש לי משהו שאני חייב להגיד לאומה. אני חייב להגיד לכל מי שמעסיק עובדים,
לכל האומה,
מה הטעות הכי גדולה שהוא יכול לעשות, ו... הרבה מאוד חברות כבר נפלו בטעות הזאת. ואני רוצה לשמור את זה דווקא לסוף הפרק. אוקיי?
לסוף הפרק?
סוף הפרק. אני רוצה אז לדבר עליו. יש לי הרבה מה לדבר. יש לי הרבה על הרבה on my chest.
אני רואה שהגעת היום עם הרבה על הלב, כן.
ואני חייב להגיד, תקשיב, יש לי מלא דברים להגיד, אבל בוא נתחיל קודם כל עם הדברים המגניבים והמטורפים שיש לנו, אוקיי?
אוקיי.
אז בוא נתחיל את זה ככה. יש בידיעות טכנולוגיות רגע קסום כשמוצר הופך ויראלי. אתה מכיר את זה? כולם מדברים עליו. המספרים עולים בטירוף, ובמקרה הזה, קהילת המפתחים מתלהבת, גועשת. אז CloudBot,
כן,
CloudBot, CLAWD Bot, חווה בדיוק את הרגע הזה השבוע. 29, כמעט 30 אלף כוכבים בגיטאב, תוך שבועות, קהילת הדיסקורד עם כמעט 9,000 חברים, 50 תורמים ששמים כסף בפרויקט.
רותם, אבל על איזה פרויקט אנחנו מדברים? מה קרה פה?
אני
דיני
בדיוק על זה ככה, תקשיב. אז, אתה יודע מה? בוא. הסיפור מתחיל עם פיטר שטיינברג, מפתח אוסטרי בכלל, שיצר את ה-PSPD F-Kit, ויצא מפרישה כדי לבנות את הדבר הבא. תקשיב טוב, קלוד, אבל עם ידיים. עוזר AI שלא רק מדבר, אלא גם עושה, מוכר לי מאיפשהו, הסיפור הזה, אז הוא קרא לזה CloudBot. עכשיו אני מבין למה, זה אוסטרלי, זה CloudBot, זה CloudBot. זה לא, קלוד, זה כאילו זה הצרפתי, אז זה קלוד, אוקיי?
כן.
שהוא מריץ סוכן AI על המכשיר שלך, אוקיי? הוא מתחבר לדיסקורד, טלגרם, וואטסאפ, סלק, למה שאתה רוצה. הוא יכול לנהל לך אימיילים, לשנות בבית אחת חם, להריץ פקודות טרמינל, והוא גם זוכר הכל, בניגוד לצ'אט GPT או קלוד הרגיל שמתחיל כל פעם מחדש. גם קלוד
קוד. רגע, אנחנו מדברים בעצם על חתיכה של קוד פתוח, שבאה ואומרת, שומע אחי, מצד אחד אני לוקח את קלוד, מצד שני, קלוד קוד, מצד שני אני אתחבר למחשב שלך דרך הטרמינל.
מצד שני אני אתחבר לאיזה מנוע LLM שאתה רוצה, אם אתה רוצה על המחשב שלך, סבבה.
יחבר בין הנקודות, אני אדאג לחבר בין הדברים, נכון? זה בגדול מה שהוא רצה. הוא היה לו מין חלום כזה, לבוא לסלאק שלו, לפתוח אותו, להגיד לקלוד לעשות משהו, ואז שהמשהו הזה יקרה ולא רק יכתב סקריפט.
בדיוק, נכון.
אוקיי.
עכשיו, צריך להגיד,
קלוד קוד. לא חלם על דבר כזה.
קלוד קוד במהות שלו זה אופן סורס. אפשר לגנוב משם מלא דברים. ליטרלי אפשר לקחת קלוד קוד ולהגיד לו מי עכשיו אתה עובד עם LLM אחר, הנה LLM, הנה API, תעבוד. הוא החליט שהוא אומר, אני אעשה משהו אחר, משלי. מגניב. אוקיי? אבל, בשבוע שעבר, חוקר הבטחה ג'יימסון אוריילי, גילה משהו מאוד מדהיג, בחיפוש די פשוט בשודן, אחרי המונח קלוד קוד קונטרול, הניב מאות תוצאות של שרתים חשופים לאינטרנט, ולא שרתי פיתוח נסתרים, אלא פאנלים לניהול אמיתיים, שכל אחד יודע בדיוק איפה אפשר לחפש ואפשר להגיע להם. ובתוכם, מפתחות API של אנתרופיק, טוקנים של בוטים בטלגרם, סודות אותנטיקיישן של סלק, היסטוריות שיחות פרטיות מלאה מכל הפלטפורמות, ובמקרה אחד, משתמש יגדיר את הסיגנל שלו על שרת הקלודבוקס חשוף לחלוטין, עם הקרדנציאל של הפארינג בקבצי הטמפ שלו.
רגע, אני אסביר מה אני אמרתי עכשיו.
אתה רוצה אתה לתרגם?
אני יודע מה? לא, אני אתן לך הזדמנות לתרגם את עצמך, בוא נראה אם זה יצליח. אם יבינו מה אמרת.
הרעיון הוא נורא פשוט. מה שגילו פה זה בעצם יכולת להתחבר קונסולית לשרת של קלודבוט מרחוק, כי אף אחד בהגדרה הבסיסית, אוקיי, הדיפולטיבית של המערכת, לא בא ואמר רק חיבורים מקומיים, אלא בעולם שלנו זה מה שנקרא 127.0.0.1, שזה ה-local host, והם שמו בטעות הגדרה אחרת, שנקראת 0.0.0.0, שזה כל האינטרפייסים, ואז אם אתה מחובר ישירות לאינטרנט, מישהו יכול להתחבר לקלוד קוד שלך, לקלוד בוט, סליחה, ולהגיד לו, ולשלוט בו כמו שאתה שולט בו. והוא יש לו שליטה מלא, תקשיב, אתה פתאום מריץ סוכן על המחשב, אוקיי? ומישהו מבחוץ יש לו גישה לסוכן הזה, ויכול לעשות מה שהוא רוצה. ליטרלי.
אז רגע, בוא.
קוראים לזה בעולם הסייבר, living of the land, אגב. כן.
תכנת אתה. אז בעצם בעברית פשוטה, יש דבר כזה שנקרא קלודבוט, זה קוד פתוח, מורידים אותו, מתקינים על המחשב. בגדול זה כמו להוריד וורד, ופשוט להגיד לו בוא תתקין את זה. זה לא דורש, זה קומנד די פשוט, לא דורש שום ידע בפיתוח. אחרי שמורידים את זה ומריצים את זה, יש כמה אפשרויות. אחד, להריץ את זה לוקלית על המחשב. שתיים, להוריץ את זה על שרתים. איך עושים את זה על שרת? אז נגיד, הכי קל כנראה יהיה לי על AWS, פותחים שרת בחינם, אומרים לו, בוא תתחבר, תשב כאן.
איפה אתה? תגיד לי, אתה לא מחובר לחדשות?
רגע, שנייה, תן לי לעשות.
החדשות מדברות על משהו אחר לגמרי.
אני שנייה מייצב לנו פה, עושה אישור קו. אוקיי. בסדר? ואחרי זה תתכנס לנו עם 0.08.1. קיצור, אז מורידים את קלוד ואז מחברים אותו להכל ונותנים לו גישה להכל, ובעצם מה שרותם אומר זה שבגלל שהדבר הזה הוא אין לו שום הגנה סביבו, שום firewall, שום whatever, אז זה בעצם נותן לכל מי שיש לו גישה גם כן לקלוד לבוא ולהגיד, רגע, זה חשוף לי, אני רואה שהוא רץ, שאותו קלוד רץ בתוך שרת אחר, מחשב אחר, אני יכול לראות את זה, אני יכול לראות מה קורה שם, אני יכול לקחת משם את מה שקורה, ואני יכול להפעיל שם את מה שקורה. דרך אגב, שנייה, כל הטוויטר בטירוף על האירוע הזה, כולם מורידים, אבל יש כמה חבר'ה כמו רותם, שמזהים ממש מהר את הסכנות שבדבר הזה, ועדיין לא מוכנים לוותר על ההייפ, ולכן, בצורה די מדהימה, במקביל לאירוע של קלודבוט שמתפוצץ, המחירות של iMac mini, של מחשב המיני של MacBook, של אפל,
Mac mini
זה נקרא, פשוט עלו בטירוף, כי אנשים יכולים לקנות עכשיו ב-600 דולר בעצם מחשב, ולהריץ אותו לוקלית בתוך המחשב הזה, כן, חלק נפרד. כלומר, רגע, יש רגע, גם שנייה, דרכים להגן, שנייה. המק, אבל אני המק רותם מיני בו, מגיע אני אתן עם... לך ככה לפתוח. Okay.
אז קודם כל, נכון, מק מיני, כולם קונים אותו עכשיו, בגלל הדבר הכי הכי פשוט שבעולם, הוא כבר מגיע עם מעבד שתומך ביכולות AI מאוד מתקדמות. זאת אומרת, אם אתה תריץ עכשיו עולם עליו, או תריץ עכשיו מודלים אחרים, שתומכים בחומה של, בחומרה של המק מיני, אתה יכול להעיף ולהגיע לביצועים מאוד מאוד טובים, וזה מה שכולם עושים עכשיו. כולם קונים מק מיני ועוד מק מיני.
מה זה קונים מק מיני? אני רואה אנשים שקונים 12 יחידות, שמים אותם אחד על השני ומרימים ארון שרתים על השולחן העבודה.
ואגב, זה החומרה הכי טובה ביחס למחיר שאפשר לקנות. צריך להגיד את זה. זה החומרה הכי טובה ביחס למחיר, והסיבה לזה, בגלל שהחומרה הזאת נקנתה. אפל קנו אותה במחירים של 2024, סגרו אותם אולי אפילו בדיל עם המפעל אולי ב-2020, כשסגרו דיל איזה 10 שנים קדימה, המחירים עדיין לא עלו בצורה משמעותית, הדולר יורד, ופתאום מק מיני נהיה להיט, והוא מאוד מאוד חזק, זה מחשב מאוד חזק, אתה קונה אותו עם M3, M4 היום, עוד מעט יוצא גם M5, ואתה קונה אותו עם כמה מעבדים, הוא כבר אף. כן, אני חושב שבמיני עדיין לא יצא, עדיין ב-4, וזה מאוד מאוד חזק. עכשיו, בוא נשים דברים על השולחן. קלודבוט רץ כרות על המחשב, זאת אומרת, הוא אדמיניסטרטור, הוא בגישה הכי חזקה, ואין מגבלה. זאת אומרת, אין יכולת למישהו לבוא ולהגיד, עכשיו תתייחס אליי בתור משתמש רגיל, עכשיו תתייחס אליי בתור משתמש שהוא אדמין. אין, כולם שווים, כולם אדמינים מבחינתו, והדבר הכי גרוע הוא הסאבמיסיב הכי טוב שיכול להיות. הוא יעשה הכל, מה שאתה רוצה, אוקיי? אני לא יודע איזה פנטזיות יש לך, הוא עושה הכל, אוקיי? אז בוא נעשה עוד איזה משהו מטורף שקרה, כי הפרויקט עצמו עבר מטרפוזה מטורפת השבוע. מטורף מה שקורה פה השבוע.
כאילו איך הוא עלה וכל מה שקרה.
השבוע הוא שינה את השם שלו למולדבוט. למולדבוט. שזה גם נשמע לי גרמני, מולדבוט.
מה? מה מולדבוט?
שזה אחרי שאנתרופיק, ככל הנראה, עלתה על הבעיה של הקלוד וקלוד, אוקיי? הטריידמרק שלהם פה משחקים איתו כמו, אתה יודע, עלים ברוח. אבל שינוי הזה, השינוי השם לא פתר את בעיית ההבטחה, צריך להגיד, כן? הדבר הזה רק פתר להם את הבעיה עם, עם מה שעושים, עם ההתמודדות עם, עם אנתרופיק.
כן.
אז צריך להבין, אם אתם הולכים לפתרון שהוא one click install, שתתקין לי, זרץ לי, קחו בחשבון שיש מצב שאתם נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד לא טובה. צריך להבין קצת. ואם אתם לא מבינים, שווה ללכת לצ'אט GPT, הוא שקרן, עדיף ללכת למישהו אחר, לג'ימי, לקלוד, ולגידו, תקשיב, אני התקנתי עכשיו את המערכת הזאת. זה רץ אצלי במחשב, זה רץ פה. איזה דברים אני חייב לדעת בשביל להיות מוגן? שאלה הכי פשוט, הכי, אתה יודע, הכי למעלה, והוא יעזור לכם לעבור על כל המערכות ולוודא שאתם מוגנים. אני מאמין שזה גם אחד הדברים שהוא יעבור איתכם.
אני אמרתי לך, אני מבקש מקו-וורק לעשות לי את הדברים האלה, כי אני באמת לא מבין מה רוצים מהחיים שלי כשזה מתחיל לרוץ, אבל מה השאלה שלי יש, והיא עלתה לי דרך אגב תוך כדי כל השבוע, כשהסתכלתי על כל מה שקורה עם קלודבוט, מה ההבדל המהותי בינו לבין קלוד קו-וורק? עבור האדם הפשוט, לא עבור המפתח.
שאלה טובה, שאלה טובה. אז קודם כל, קלוד קוד, אם אתה מסתכל על אפליקציה, זאת אומרת, יש לי את האפליקציה של אנתרופיק, ואני פותח קלוד קוד, כל מה שתעשה שם יהיה רק מול גיט, מול חיבור לגיט-האב למשל, קוד, משהו שקשור לקוד ברמה הזאת. אם תריץ אותו כדפדפן, סליחה, בתור אפליקציה של טרמינל במחשב, אתה תקבל מערכת שיכולה לעשות, מערכת אג'נטית שיכולה לעשות מלא דברים, גם במחשב, גם בהמון קומות אחרים. ואז הם גילו אנתרופיק, אנתרופיק גילו בעיה. אנשים לא, יש אנשים נורמליים שהם רואים טרמינל, הם חושבים על הקרים בסרטים. אז הם לא מתחברים לקונספט. זה כאילו, אתה יודע, אני לא מרגיש בנוח עם הסיטואציה. אז אנשים מתרחקים מזה, וזה לא עוזר להם כל כך, וזה מערכת באמת באמת טובה. אז מה שהם עשו, הם בעצם יצרו ממשק עבודה חדש, תחת האפליקציה של קלוד, שבעצם דרכה אתה יכול להפעיל את קלוד בתוך העולם שלך, הוא יכול גם לצאת החוצה, כאילו זה קלוד קוד, אבל רץ באפליקציה.
זה אותו דבר. אבל זה מה שאני שואל, אם אני עובד היום על קלוד קו-וורק, למה לי ללכת לקלודבוט? למה אני צריך אותו אצלי?
קלודבוט, תראה, מולדבוט, אנחנו לא רוצים להתאבע על ידי אנתרופיק.
מולדבוט, סליחה, נכון. מולדבוט, כן.
ואם אתה אומר קלוד, אז תגיד קלוד, בוט.
מה ההבדל אבל? מה ההבדל ביניהם?
אני אגיד את זה ככה. שניהם מספקים שני דברים שונים. קודם כל, קו-וורק זה לא אופן סורס, אוקיי? זה אוקיי. מערכת שהיא רצה תחת, תחת האפליקציה של קלוד. נכון. זה לא אופן סורס, זה נמצא שם. קלוד קוד זה אופן סורס, אתה יכול לקחת אותו, הוא עובד מאוד יפה. הבעיה של קלוד קוד, שכל גרסה שהם יוצרים, הם מחברים אותו יותר לאינפרסטרקצ'ר של אנתרופיק. זאת אומרת, מהרמה הבסיסית שבשביל לעבוד עם קלוד קוד, אתה צריך LLM שיודע לעבוד עם כלים. מה זה אומר כלים? תריץ לי את הפקודה הזאת, תחפש לי את זה. יש כל מיני כלים ש-AI יודע לעשות. איך שה-AI מקבל את הכלים האלה, זה נורא נורא חשוב. אז פעם היינו שמים כלים, היינו רושמים בסיסטם פרומט את כל הכלים האלה, ואז היינו אומרים לו, הנה, היה הכלים שלך, תעזב, ואז כאילו היה מקבל את הכל בחבילה אחת גדולה ויפה, וזה היה נחמד, אבל זה לא היה יעיל, כי הוא לא ידע, הוא, בזיות שלו ובדרך שהוא עובד, הוא לאו דווקא תמיד הבדיל בין מה המשימות שלו לבין הכלים שלו. הלך שם קצת לאיבוד. אז מה שהחברות הגדולות עשו, וכל החברות הגדולות עשו את זה אגב, הם בעצם באו ואמרו, System Prompt נועד ל-Instructions. זה ה-Instructions, זה המקום שבו מדברים עם ה-LLM. אם אתה רוצה לתת לו כלים לעבודה, אוקיי? אתה צריך לתת את זה ממקום אחר. אז זאת אומרת, שאתה עושה את הקריאה ל-LLM, אתה צריך לתת מקום אחד של ה-Instructions, שזה ה-System Prompt, ועוד מקום אחר שמגדיר את כל הכלים. כלים זה גם יכול להיות MSP'ים, אוקיי? משם זה התחיל.
כלומר, רגע, אם אני מבין נכון, אתה בעצם אומר ככה. אם אני צריך בעצם איזושהי סיבה agent שירוץ לי על הטרמינל ויעשה דברים אצלי במחשב, יש לי שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה מולדבוט, נכון?
נכון.
והאפשרות השנייה שלי זה co-work. עוד פעם, אני לא מדבר על המפתחים רגע, אני מדבר על אנשים שרגילים, ordinary people.
אני חושב שאנשים ordinary יכולים להסתדר עם cloud code, טיפה learning curve, גם ה-cloud bot צריך איזשהו learning curve, כי הוא גם הוא מגיע.
ישנה, בכללי, לבינה מלאכותית יש איזשהו learning curve, הוא לא מסובך מדי, אבל נגיד הם עברו את הדבר הזה. אז הסיבה היחידה לבחור בזה או בזה, זה אם חשוב לי שזה יהיה open source, או שאני אין לי שום בעל שלם את הכסף לאנתרופיק ולהגיד...
הם שניהם open source. Let's go together. הם שניהם open source.
לא, אני מחובר ל-co-work, אני בעצם משלם את זה לפי...
קלוד קו-וורק זה, כן, זה של קלוד, וזה יעבוד בצורה כזאת. קלוד קוד
הוא אופן סורס.
ויכול לעבוד גם עם כלים אחרים, רק צריך להיות תומכים.
אני רוצה לספר לך מה עשיתי אתמול עם קלוד קו-וורק. אני רוצה לספר לך מה עשיתי אתמול, דווקא הדברים הפשוטים שמבחינתי הם, אתה יודע, זה המאני טיים, כאילו, כשאני מגיע למקומות האלה, זה המאני טיים לראות אם בינה מלאכותית היא עשתה אפגרייד אמיתי, אוקיי?
אוקיי.
אז קונטקסט, אני ביום שבת עולה על מטוס, ואני טס לצד השני של העולם, לפגוש לקוח שלנו, ואנחנו הולך להיות שם שבועיים לחיות אצלו, וזה הולך להיות סופר מגניב, וסופר מלמד, וסופר רלוונטי, ודברים יפים הולכים לקרות. אבל נשים מרגע את הדבר הזה בצד. שבועיים בצד השני של העולם, כשזה טיסת ביזנס נקרא לזה, זה אירוע, זה אירוע שצריך לתכנן אותו, זה לא טיול של יאללה בוא נזרום, נסגור לנו איזשהו משהו על הדרך וכזה, כאילו כל שאר הטיולים שאני טייל עם אשתי זה תמיד, אנחנו אף פעם לא סוגרים כלום, תמיד טסים, יודעים רק איפה הלילה הראשון שאנחנו עושים, מגיעים לשם, בודקים קצת Airbnb, דיילים, מגניב. זה לא הסיטואציה כשאני בא לעבוד. ובעצם עכשיו יש פינג פונג שלם שהתנהל במשך שבועיים בין העוזרת שלי לבין המזכירה של הלקוח. הפינג פונג הזה דיבר על סקג'ואלינג, בעיקר, כלומר, איפה נמצאים בכל יום, מי מגיע לאן, מה אנחנו הולכים לראות מתי, איפה צריך לעבור, מי האנשים שצריכים להגיע לדיונים, על מה הולכים להיות הדיונים, אג'נדות, עניינים. קיצר, תכנון שבועיים, יש הרבה אנשים צריך לסגור להם את הלוז, משרדים, עניינים, לא מדבר בכלל על מלונות, רכב, כל הדברים האלה שצריכים להיסגר, וזה בעצם היה פינג פונג שמה אני אגיד לך, כרגע אני מאוד 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 שמח שיש לי פה מנהלת אופרציות שמנהלת את זה, כי בינה מלאכותית לא הייתה עושה את העבודה, בטח לא כזה טוב. ואתה זרקת קודם על לא להחליף את העובדים, דוגמה מושלמת למשהו שבחיים לא הייתי נותן היום לבינה מלאכותית לעשות. אוקיי?
אני יכול לדוגמה הייתה... שלי?
רגע, שנייה, אני בקונטקסט.
אוקיי.
הדוגמה, אני רץ. אז זה היה, עבד מאוד מאוד יפה, ואתמול הגעתי לנקודה שבה כל החומרים מגיעים אליי. חומרים מגיעים אליי, כלומר, הייתה פגישת הנהלה אצל הלקוח על האג'נדות לקראת השבועיים הקרובים, טטטטטטטט, כל מה שהם רוצים להשיג, עניינים, יש את החוזה שאנחנו העברנו, של מה על מה אנחנו מתחייבים, מה ה-deliverables, מה בלי, בלה בלה בלו, תוך כמה זמן וכן הלאה. יש בעצם גם את כל הסקג'ואלינג ואת כל הפגישות הלא מדוברות, ועם מי נפגשים מתי, ומה עושים כל יום, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. בעצם אנחנו מדברים פה על התכתבות מיילים מאוד מאוד ארוכה, הרבה מאוד מיילים ארוכים. יש לנו בעצם שתי טבלאות אקסל, בסדר? אקסל אחד עם כל התוכניות והסיכומים, ועוד איזשהו וורדר כזה גם שיש בו את כל האג'נדות. כל הדבר הזה נכנס לתיקייה. בסדר? אז פתחתי תיקייה על המחשב, הורדתי את הכל אליי כדי שיהיה לי נוח, ושמתי את זה על תיקייה אחת. עד כאן, אחלה. ואתמול בערב הייתה בעצם פגישת קיק-אוף. בסדר? פגישת קיק-אוף שקורית פה, לפני שאני פוגש אותם אצלהם שם ביום שני כשמתחילים לעבוד. ואני כאילו, אוקיי, אני צריך שנייה לסדר את כל האירוע הזה, אני צריך גאנט להבין מול מה אני מתמודד, לוודא שלנו יש איזושהי נקודה, אנחנו מסתכלים על אותו הדבר בעין בעין, עולים לפגישת קיק-אוף הזאת, אני רוצה איזה גאנט לדבר עליו, שיהיה לנו איפה לסדר את הניואנסים. ואני הולך פשוט לקוד קו-וורק, אוקיי, שרץ אצלי פה, ואני משלם עליו, כמו שצריך, ואני סומך על קלוד שהוא מאבטח אותי פה, שהדאטה שלי שמור, אוקיי, כי אני משלם הרבה מאוד כסף בשביל שהדאטה הזה יהיה שמור, דרך אגב, עליתי טיר בשביל הדבר הזה, אוקיי? לא, מה לעשות, אם אתה לא משלם אתה המוצר, אתה צריך לבחור.
כן.
ובעצם אמרתי לו, תקשיב, בוא תסתכל על כל התוכניות, בוא תסתכל על ערוץ המיילים הזה, אם אתה תוכל למצוא את זה לפי הזה, כי קלוד קו-וורק, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, יש לו גם גישה לבראוזר, ואם יש לו גישה לבראוזר, יש לו גישה למיילים שלי וליומן שלי. אוקיי, אז אני נותן לו כאילו גישה כזה היקפית. אמרתי לו, בוא תסתכל על כל הדבר הזה, תסתכל על כל המיילים, תשאל אותי את כל מה שאתה צריך לדעת, אם יש משהו שאתה לא מבין, ותעזור לי לייצר גאנט אחיד, ברור, מסודר, עם גיליונות נוספים שמדברים, אחד הוא גאנט, השני זה דליברבול, השלישי זה טסקים, הרביעי זה כרטיס לקוח עם כל מה שאני צריך לדעת, החמישי זה דברים פרטיים שקשורים בעצם לטלפונים, ביטוחים, מלונות, רכב, כל הבלבלה שהתקיים בעצם במייל. זה, רותם, שני פרומטים, אתה שומע מה אני אומר לך? שני פרומטים. אחד, תעבור על כל התיקייה, אני מן הסתם דאגתי לזרוק את הכל לתיקייה. שתיים, שאלתי לברוק אותי אז ותשאל אותי שאלות. שתיים, אני עונה על השאלות ואומר לו, תכין לי את הגאנט, את התוצר הסופי. והוא הולך ובונה את הכל על אקסל. הוא שאל אותי דרך, אגב זה נורא מגניב לעבוד עם קו-וורק, מי שלא עבד איתו הוא כאילו שואל אותך שאלות בכפתורים. כזה, הוא מציע לך אופציות בחירה, אתה אפילו כבר לא כותב. אתה כאילו, אתה יכול להוסיף משהו ידנית אם הוא לא הציע לך, אבל בגדול הוא מציע לך כזה, תרצה לקבל זה באקסל, תרצה לקבל זה כתור HDM כזה דינמי, להריץ את זה בתור איזשהו מוצר, אתה רוצה שאני אפתח לך אולי איזושהי אפליקציה כזה, שאלתי כזה כאלה, אני אומר לו אקסל נראה לי הכי טוב, בוא נרוץ על זה, לוחץ על האקסל, סופר כזה 3, 2, 1, בם, ואני פשוט מקבל אקסל מטורף מושלם ברמות, כאילו, עולים לפגישה אתמול בלילה עם האמריקאים, פותחים את האקסל, מציגים להם אותו, את כל הגאנט, וכולם כאילו, אתה יודע, הם מסתכלים על זה בתור, שמע, הייתה פה עבודה, הייתה פה לגמרי, רואים, השקיעו, ישבו, חשבו, תכננו, איזה יופי. עכשיו, זה לא שזה לא נכון, הייתה פה מלא עבודה, מלא עבודה, מטופרציות, עשתה מלא עבודה מול המזכירות של הצד השני. אבל אני פשוט אמרתי לו, כאילו, פשוט תייצר היגיון מכל הרעש התאומי הזה שיש כאן, ותציג לי אותו בצורה ברורה, ותספר לי את מה שאני צריך לדעת. לי זה לקח רק פשוט חצי שעה לעבור על זה, לתת כמה ריג'קטים, לתקן את מה שצריך. עכשיו, זה לא נגמר פה, רותם. כי במהלך הפגישה, ביקשו לתקן כל מיני דברים. אמרו, בואו נעביר את התוכנית של יום שלישי, נראה לי זה יהיה יותר מגניב לשים את זה ביום שני, אולי עדיף שנעשה ככה, רגע, אני רוצה שגם משמו יצטרף לפגישה הזאת, זה נראה לי גם כן חשוב. אתה יודע, מדברים על זה בצורה הזאת. באותו זמן, TimeOS, או יותר נכון Timeless, זה מה שאני משתמש בו עכשיו בשביל הפגישות, כי המוצר שניסיתי לפתח עם קלוד, שסיפרתי עליו בפעם הקודמת, לא היה כזה טוב, ובסוף אין מה לעשות, אני מעדיף לשלם את העוד כמה שקלים כדי לקבל מוצר מוגמר שיש לו אבא ואמא, מאשר לשחק אותה מפתח עכשיו שבונה את הכל לוקלית, כי זה לא באמת יקרה ואני לא אטפל בזה, זה מלא בבאגים, אז אני משלם לטיימלס כדי שהם יעשו בשבילי את הסיכום פגישות, והוא סיכם את כל הפגישה, ואז אני חוזר לקלודי, ואני אומר לו, שומע כפרה? הנה הסיכום וכל השינויים שיש, הנה התיקייה עם הגנטר הזה, תעשה התאמות בבקשה ותסדר את הגאנט מחדש בהתאם לכל מה שדיברנו בפגישה. ובעצם מקצה לקצה, אני אולי 5% נגעתי במקלדת. את הכל גם לחצתי ועשיתי כאילו טרנסקרייבד, אז גם דיברתי אליו. גם בפגישה הוא תמלל את מה שדיברנו והוציא את זה כטקסט. גם בבקשות שלי אני אומר במילים, אני אומר, תחבר את הכל. זה היה כל כך קל, כל כך פשוט וכל כך מרגיז, בסדר, זה מסוג הדברים, ומבחינתי זה הנקודה שבה אתה מסתכל ואתה אומר, הנה, בינה מלאכותית עלתה מדרגה. אני מבחינתי בינה מלאכותית עולה מדרגה כאשר הנגישות הופכת להיות פשוטה יותר. לא כשהקלודבוט יוצא ומחבר לי את כל הקרניים לכל הכיוונים. זה מגניב, זה מגניב למפתחים, זה מגניב לטוויטר, זה עושה מלא רעש. אותי מעניין מה קורה ב-day to day, שאני מגיע עכשיו ויש פרויקט חדש שצריך לפתוח, תיקונים לפרויקט שצריך לסדר, כולם עובדים על אקסלים, ואני שומר את הדבר הזה אצלי, אצלי באיזושהי תיקייה על המחשב. זה מבחינתי, אתה יודע, זאת גדולת הכותרת. זאת גדולת הכותרת של לעבוד עם בינה.
אתה בעצם אומר שיש כל כך הרבה הייפ היום, שמוכרים לנו כל כך הרבה דמויים מגניבים לגמרי, אבל עם דאטה סטים ריקים, אוקיי? MVP'ים שנבנו באיזה סוף שבוע עם קלוד קוד בגרסה החינמית, או אנטי גרביטי בגרסה החינמית, עם איזה דאק טייפ ככה, אתה יודע,
כן,
עושים לך איזה פרודקט לנץ' באיזה משהו, אתה יודע, יש שם אפילו מקום לכרטיס אשראי, אבל זה אפילו לא ממומש מאחורה, קודם לכאלה, אבל כאילו, זה ההבדל בין מגניב ל... פאק, זה אשכרה עובד בפרודקשן.
כן, זה אשכרה עובד. כן, 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 כזה. כזה
עובד, בדיוק. אז אני חושב שאם אתה מסתכל על הדבר הזה, אני חושב שצריך להסתכל על כמה דברים, אוקיי? קודם כל, אם אתה שואל אותי, אני בן אדם שמאוד מאוד טכנולוגי, אני הייתי אנשים, אני...
אתה טכנולוג? נה.
אני לפני 15 שנה, הייתי מסתובב עם טלפון שהוא היה רוטד, היה לי דיסטריביושן שהתקנתי באופן קבוע, אתה יודע, זה כאילו, וכל שבוע אתה מתקין כאילו את הגרסה החדשה של כל החבר'ה מהפורום, ואיזה כיף, בודקים כל מיני פיצ'רים, עושים, זה היה מאוד כיפי, מאוד נחמד, ואז התחלתי לעבוד, הייתי בדיוק, נכנסתי, פתחתי חברה, התחלתי לתת שירות, ופתאום העובדה שהטלפון לא עובד כמו שצריך בצהריים, שאתה צריך לדבר עם לקוח, לא מסתדרת עם החיים הנורמליים. אז הייתי צריך לעצור את זה ולחזור מה שנקרא לפירמוור של היצרן, ולא לגעת בו. ואני חושב שזו הפעם הראשונה שבאתי ואמרתי, מה אני צריך מטלפון? מה המשמעות של טלפון בשבילי? כי עד אותו רגע, טלפון היה משחק. אני מאלה שקנו אייפון ראשון, אוקיי? לא יודע, 5 ימים אחרי שהוא יצא בארצות הברית, כבר היה לי אייפון ביד, עלה אז גרושים, לא יודע, זה $120, זה משהו מפגר כזה של... פתאום יש לך אייפון, יש לך טלפון מטורף ביד בגרושים, זה כן מטורף, כאילו, אתה יודע, אתה מסתכל, חבר חזר מארצות הברית, אמרתי לו, כנס בניו יורק, תקנה לי אייפון, אתה לא חוזר לארץ בלעדיו. והוא חזר, הוא הביא לי את הקופסה, ולא הייתי בהלם שהוא הביא לי אותו בכלל, תקשיב, כאילו, הצלחת? היה מלא תורים. כן, אז הוא הביא לי, וזה כאילו, זה היה מגניב, אתה יודע, זה, העברית לא הייתה אז בו, זה היה טלפון רק באנגלית, אייפון הראשון, הטלפון רק באנגלית, ואז פתחנו פורום מחתרתי בישראל, זה כל האייפוניסטים, איך מתקינים עברית, ושמנו עברית, אתה יודע, וזה כאילו, זה וואו, זה מגניב, ופתאום אתה נכנס לכל מיני מקומות, ואתה אומר, אני תמיד הייתי מהמקומות, אתה יודע, אנשים החלוצים שמנסים ועושים, וכאילו, ובאיזשהו מקום, אני חושב שהגעתי היום גיל 47, ואני מתחיל להסתכל על הדברים אחרת. איך הדברים האלה נכנסים ביום-יום שלי? זאת אומרת, טלפון, אני כבר לא התקנתי פירמואר מאיזושהי הפצה, כבר יותר מעשור, אוקיי? כי אני צריך טלפון, אני צריך את המשמעות של טלפון פחות ממה שאני צריך. ומצד שני, גם טלפונים הגיעו כבר למה שמספיק לי בלי ללכת ולהזיז דברים מלמטה. אני בחור שגדל ללינוקס, אני הזזתי דברים מלמטה, ופתאום כבר לא צריך להזיז כל כך הרבה דברים מלמטה. אז אם אתה שואל אותי היום, השאלה הראשונה, האם המוצר עובר את השלושה חודשים? כל מוצר. אם הוא עובר שלושה חודשים, תשים לב, קלוד קוד, אני לא התקנתי כשהוא יצא, כי הוא יצא ממש בפברואר, אני התקנתי באזור יולי, התקנתי אותו, שזה נכנס פלוס מיוס, אני רציתי להראות שזה מרזיק, בוא, גם זה אנטרופיק, זה לא איזה חברת שקל שיצא באיזה, אתה יודע, משהו ככה מזה גראז', חברה גדולה. השאלה השנייה שצריך לשאול, אם זה נשבר, קרה משהו, לא עובד, יש את מי לשאול? יש מה לעשות, יש מי לדבר, יש קהילה גדולה, יש דברים, יש כאילו משהו אמיתי שאפשר לעשות את זה. והדבר האחרון, עזוב את כל הדמויים המגניבים ואת כל הפתרונות, אתה יודע, this change everything, this, אתה יודע, זה כאילו כל... די, חלס, תעזבו אותי, בסדר, נו. אנחנו גם עוד מעט נדבר שאינווידיה הוציאו איזשהו, כאילו, אסיסטנט חדש, כאילו, זה לא משנה everything, זה פשוט עוד משהו on top. כאילו כזה, כן. אוקיי?
ומה שאתה אומר הוא ממש נכון, כלומר צריך ללכת ולראות מה באמת חי כבר מספיק זמן בפרודקשן, שאתה יכול לסמוך עליו, אתה יכול להשתמש בו, אתה יכול באיזשהו מקום לאמר על המוצר הזה. אז אני מבחינתי קלוד פה זה משהו שלגמרי אני מאמר עליו, אז אני הרשיתי לעצמי כן, לשלם גם $200 בחודש, למרות שאני לא צריך את הקוד, כי... וואלה,
יש להם גם ב-100, יש להם גם ב-60, למה הלכת ל-200?
התוצר הוא היסטרי. התוצר הוא מטורף, אני מבין שאני הולך להשתמש בו full time, all the time, בסדר? שזה משהו שכאילו זאת שיטת העבודה החדשה שלי מהיום, כשאני עובד על המחשב.
אומר, אני אספר לך כזה דבר, ככה. אני מדבר עם אשתי.
רגע, ובמקביל, אני אומר גם לחבר מוצרים אחרים שהראו בגרות. צורך העניין, בואי נדבר על טיימלס. הם התחילו כ-TimeOS, ואני מכיר אותם מהיום הראשון שהם עלו, אני מתנסה איתם כבר מספיק זמן, באמת, מהיום הראשון שתומי ברב עשה, הוא היזם, שעשה עבודה מדהימה.
אני איתו ממש מההתחלה.
ממש ממש מההתחלה.
היה להם הרבה up and down, צריך להגיד את זה. היה להם הרבה up and
down. בהתחלה קראו למוצר Magical, ו-Magical HQ, ואחרי Magical HQ, רק אז הם הגיעו ל-TimeOS, והיום הם נקראים כבר Timeless. כלומר, רק תסתכל על השמות ותבין איזה גלגולים המוצר עבר, ברמת החזון שלו, ברמת הבגרות שלו, ברמת ההבנה של מה הם הולכים לייצר ומה הם רוצים לתת. ואני חושב שרק כשהם הגיעו על הסטטוס הזה עכשיו שנקרא טיימלס, אני גם חווה מהם מוצר מספיק בוגר שנוח לי לעבוד איתו, שנוח לי להבין אותו, שנוח לי להשתמש בו מבלי ללכת ולעשות טוטוריאלס ביוטיוב של איפה אני צריך ללחוץ על מה.
הוא פשוט עובד.
והשילוב עכשיו בין שני הדברים האלה הופך להיות כוח על, כי לשבת עכשיו, אין מה לעשות. אתה יודע, אני אמרתי את זה מיליון פעם, כאילו, כל אחד צריך להכיר איפה החוזקות והחולשות שלו. ובתור מישהו שרוב הזמן, 90% מהזמן, עובד בסוף בשפה העברית, מדבר עם אנשים בשפה העברית, גם אם המיילים שלנו באנגלית, גם אם הסלק כולם כותבים באנגלית, גם אם בזה כולם מדברים באנגלית, אחלה. בסוף אתה מדבר עם ניר באנגלית, ועולה איתו לטלפון ומדבר איתו בעברית. בסדר? אז... ואז כשאתה מגיע אחת לכמה זמן איזושהי פגישת, אתה יודע, בורד של אמריקאים, ויש להם את הניואנסים האמריקאים, ואתה מבין, אבל אתה לא מבין, אתה כאילו, אתה כן שם, אתה לא חי, אתה לא אמריקאי, ואז מגיע כלי כזה, כמו טיימלס, שבא ואומר לך, כאילו, הכל טוב, אחי, no pressure, אני מתמלל הכל, אני מתרגם הכל, אתה תמיד יכול לשאול אותי וכאילו להבין החוק מה הוא אמר, אני אעשה את זה בכיף ובאהבה, ואחרי זה גם, Don't worry, אני אחבר לך את זה לגנטה הוא שתכננתם, וכאילו יזכיר לך את כל הניואנסים שביקשו להזיז את מי שמו למה שמו, וזה מאפשר, אתה יודע, זה מאפשר לך לשבת ואשכרה לעשות את מה שאתה טוב בו. אני אשכרה יושב ועובד ועושה את מה שאני טוב בו, ולא עסוק עכשיו, ואיך לוחצים על הדבר הזה באקסל, ולמה אם אני עושה shift enter זה קופץ בלוק למעלה, ו-enter קופץ לי בלוק למטה, אבל אני רגע, אני רוצה להוסיף פה עוד נקודה, מאיפה אני כותב... לא זוכר את זה. זה מבחינתי המומנט האמיתי. לא כש, אתה יודע, לא כשננו בננה דופק לך אקספלודד דיאגרם של מכונת אקס-ריי. זה מגניב, זה באמת פוצץ את המוח. אבל כמה אנשים כבר יעשו את זה? מה שאני אמרתי עכשיו, זה אשכרה כל אחד שיש לו מחשב. אני לא מכיר מישהו שיש לו מחשב בעולם הרגיל שלא עובד על איזשהו אקסל וצריך לעדכן איזשהו גאנט שימציאו על אקסל. בסדר? לא מדבר אפילו על מאנדי, לא מדבר על ג'ירה, לא מדבר על סיילספורס, לא מדבר על תוכנות, אני מדבר על
הבייסיק
של הבייסיק של הבייסיק של הבייסיק. ואם הגענו לנקודה הזאת שעכשיו כאילו בוא, תשלם 120, 220 דולר, ויש לך פה סוט, כאילו סט של טולים, שייתן לך מענה ל-90% מהדברים שאתה עושה בדיי ג'וב שלך.
אומר, תקשיב, דיברתי עם אשתי. היא אומרת, היא בדיוק סיימה לדבר עם המנהלת חשבונות שלה, והיא לא בטוחה שהיא לקחה את כל החשבוניות שהיה לה ככה, כי בדיוק עברנו ממייקרוסופט לגוגל, והיה שם איזה משהו, ויכול להיות שהיה איזה חור, וסוגרים את השנה, ואומרת לי, בוא, תקשיב, רותם, יכול להיות שיש פה הרבה מאוד כסף, קיבלתי מעם, קיבלתי זה, אתה יודע, זה אירוע גדול, מעם. אמרתי, אוקיי, מה הבעיה?
אירוע גדול.
אז היא אומרת לי, תקשיב, כאילו, יש לי פה את כל החשבוניות, צריך כאילו לוודא. אמרתי לה, אוקיי, יש לנו גישה למה שהיא, אז אתה אומרת, כן, היא יכולה להוציא לי טופס, כאילו, מסמך עם כל מה שהיא הכניסה עד עכשיו. אמרתי, שתוציא לך את זה. קלוד וורק. אמרתי, קלוד וורק, תקשיב, זה המסמך שמנהלת חשבונות. אלא, זה הספרייה עם כל החשבוניות מסודרות לפי חודשים. תוודא בבקשה, מה חסר? או אם יש עודף, או אם יש טעויות. הלך, חזר אחרי שעתיים. אוקיי? עם מסמך אקסל מסודר, מה יש, מה אין, איפה ההתאמות, איפה הדברים. תקשיב, מי שבנה עד עכשיו, המנהלת חשבונות, זה בן אדם שיושב ורואה את החשבוניות ומקליד אותם ידנית, אוקיי? אנחנו עדיין שם. יש אוטומטיות, אבל בסופו של דבר, צריך מישהו שיעשה את ההתאמות הקטנות האלה. יש שם טעויות. ואז מגיע קלוד, קו-וורק, ואומר, רגע, 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 אחרי כל עבודה שעשיתם, ככה זה נראה, עכשיו אם אתה שואל אותי, אני בתור תכנת יודע שאם אחד אומר משהו אחד, השני אומר משהו אחר, מה צריך לעשות? צריך לעשות שלישי. השלישי קובע. אם השלישי אומר משהו אחר אחר, לך, זהו, די, חלס, תעזבו אותי. נגמר. אבל ככה עושים, זאת הדרך האמיתית. עכשיו, זה מדהים, תקשיב, סוף סוף, אני מסתכל על העיניים של אשתי, שאומרת, וואו, זה פתרון אמיתי. זה כאילו, זה משהו, ואשתי מכירה AI, מכירה דברים, אבל פתאום זה נכנס לעולם תוכן שלה, לביץ אנד בייט שלה. זה מפוצץ את
המוח. וואי, אתה מעלה לי עכשיו עוד use case שאני חייב לספר עליו. כן. מגיע גם באותם עולמות. אז חברה אחרת, שבכלל עבדתי שם עם הצד של הפייננס, ו... בעצם הבחורה שם הראתה לי, כלומר איך היא עובדת כל הזמן על המאזנים והדוחות. אז יש בעצם את האקסלים ויש את המאזן שיוצא על קובץ וורד כזה, ויש לו טמפלט מאוד מאוד ברור, כולם מכירים, יודעים איך נראה מאזן של רווח והפסד, וזה צריך להיות לפי הטמפלט. ובעצם היא משתמשת בקצת ב-AI וקצת קו-פיילוט וגם GPT וכאלה שהוא עוזר לה להכין ולנתח ולפרק ולסדר, אבל בסוף עדיין שאתה copy-paste ואתה copy-paste לתוך האקסל ששם יושבת הנוסחה, ובתוך הנוסחה אתה עובר הדבר ההוא עובר לשם, ואחר כך לקחת את הפרמטרים ולהזין אותם בתוך ה-Word וכזה מין. וניסינו לחשוב בעצם איך אפשר לייעל יותר את התהליך, לא לשנות אותו במהות שלו, אלא רק לעשות אותו מהיר יותר, בסדר? המוצר שבו בסוף בחרנו להשתמש זה ג'נספארק, שדרך אגב, סייד נוט, לדעתי גייסו איזה 150 מיליון דולר או משהו כזה ממש אתמול, נכון? עושים עבודה באמת יפה, ג'נספארק, אני ממש מבסוט על הדרך
שלהם. יש להם את המקום המיוחד שלהם.
שלהם, כן, מקום המיוחד
שלהם. אין
להם
מודל, אבל הם עושים מלא דברים.
הם אווירת פרפלקסיטי, הם הלכו על הקו, הם באים ואמרו, אנחנו לא רצים פה על המודלים, אנחנו רצים פה על הטולים.
פרפלקסיטי יש להם את המודל שלהם, סונאר, הם כאילו אפילו אין להם, יש להם מלא דברים אחרים. הם עושים ממש לרוחב.
הם בעצם מפתחים, יושבים על לפתח טולים. בעצם יש להם, צוות שמפתח טול לאקסל, טול למצגות, טול לוורד, טול לוואטאבר. ועל און טופ על כל הדבר הזה, יש לך גם את הסופר אייג'נט, שיודע להפעיל את הכלים השונים. אז בעצם מה שעשינו, ואני אספר רגע את התהליך, כדי שאולי מי שמקשיב לנו יוכל להתחקות אחרי זה, או לעשות את האדפטציה לעולמות שלו. בעצם עבדנו על שני טאבים מקבילים, פתחנו את ג'נספארק פעמיים, בסדר? כאילו שבשני דפים נפרדים, ובאחד מהם עבדנו עם האג'נט של הוורד, ועם השני עבדנו עם האג'נט של האקסל. אז זה בסדר? אז יש כאילו AI Sheets ויש להם AI Docs, הם שני אג'נטים שונים שעם טולים שונים. באג'נט של הדוקס העלינו לו בעצם את המסמך וורד הקיים, וביקשנו ממנו לפרק את הדוקס לקוד. כלומר, תוריד לי, תוציא לי חבילות של קוד שמסבירות אחת על הסטיילינג, כזה CSS כזה של הסטיילינג, של איך הוא, איך זה בנוי, הרי זה בנוי בשלוש עמודות שונות על אותו דף, יש את הקו, יש את הפונטים המיוחדים שלהם, יש את זה, אז יש את הסטיילינג, יש את המיקומים, יש את המיקומים של הלוגויים, את המיקומים של ה-whatever, כל הדבר הזה תוציא לי בעצם לתיקיות, תפרק את הדבר הזה אחורה. בצד השני את האקסל, בסדר? דיברנו איתו, בוא תפרק את הנוסחאות לאיך אנחנו מבצעים חישוב. כלומר, אני רוצה להגיע איתך למצב שאתה מבין שאם אני אומר לך שעכשיו אני מכניס פה, מעלה את התקציב בקרטסת של שיווק, אוקיי, בעוד 50,000 דולר, איך אתה מכניס את זה בתוך כל האופרציה שלך, בתוך האקסל, ומראה בעצם מה קורה בסוף. כי שוב, פה אנחנו, על זה אנחנו מדברים. ובעצם השתמשנו בשני האג'נטים האלה, בוז, לא בשביל לבנות, אלא בשביל לעשות ריברס אנג'ינירינג, בשביל לפרק את התהליכים אחורה, ולהוציא מזה את התיקיות של הקוד עצמו, למול מה שקיים היום בפועל, בנקודת קצה. ואז לקחנו בעצם את התיקיות האלה, את כל התיקיות שנבנו פה, בסדר? ושמרנו אותם בצד, ופתחנו את הסופר אג'נט, זה שיודע בעצם להיות on top ולהפעיל את כולם. ואז נתנו לסופר אג'נט גישה לתיקיות. ואמרנו לו, שמע חביבי, פה יש לך את כל מה שאתה צריך. יש פה את הקוד של העיצוב של הוורד, ויש לך את הקודים של הנוסחאות והלוקאפים והוואטאבר שצריך למה שהיא הסבירה. זה סוג הדברים שאני אפילו לא ידעתי כל כך, כאילו זה התחום המומחיות שלה בתור רשת פיננסים, להסביר מה היא רוצה לעשות. ופה יש לך ככה, ופה יש לך וואטאבר, ופה יש לך אחרת, ופה יש לך איזה טוב, ואפילו, אתה יודע, הוא אפילו יצר לו גם איזה רידמי כזה, שיש שם את הפלן, how to, כאילו לעבוד עם הקוד הזה. ואז העלינו לו את כל הדבר הזה, ואמרנו לו, עכשיו, הנה השינויים, קח את השינויים, תוציא לי את הדוח הסופי. תוציא לי את הדוח רווח והפסד, הוורד הסופי, כמו שהוא אמור להיות. זה נתן 98%. כלומר, הכל היה נכון, הכל היה פיקס, הוא רק חיפף לנו טיפה בפונטים, טיפה שינה את המשחק של הפונטים, זה לא בדיוק הפונטים. אחרי זה, בהסתכלות טיפה יותר פנימה, גיליתי שהיא משתמשת בספריית פונטים שאין לו גישה אליה. כלומר, הוא בכלל לא יכול לגשת לפונט הזה, ובכלל בגלל זה גם הפונטים הייצאו בעיה. אבל זה לא באמת שינה לאף אחד, כלומר, לא באמת, זה לא, חוץ מזה שהפונטים היו שונים, זה לא באמת אכפת. אחרי זה הרצנו את זה כדי לוודא שהוא עשה את הנוסחאות נכון, ושהמספרים אמיתיים, והכל היה פיקס. וזה כאילו, עוד הפעם, זה היה כאילו, אוקיי, עכשיו בואו נערוז את כל הדבר הזה למייל, שמסביר עכשיו להנהלה למה אנחנו רוצים להשתמש בכלי הזה כדיילי דרייבר למחלקה. הרזנו את כל הסיפור, הצגנו ROI, ROI שמדבר לא על שינינו את הגלגל, אלא עד עכשיו המחלקה הזאת לקח לנו לעשות את האירוע הזה שלושה ימים, עכשיו זה לוקח לנו רבע שעה, שלושה ימים עולים ככה, רבע שעה עולה ככה, כמות הפעמים שאתם צריכים לעשות את זה בשנה היא ככה, הנה ה-ROI בהסתכלות שנתית. מה אתה חושב, קיבלנו תקציב של $20 לחודש, או לא קיבלנו?
ברור.
ברור שקיבלנו. וזה מחזיר אותי בדיוק לתוך מה שאתה אומר, בעצם מוצר של, וזו חברה גדולה, ויש את המפתחים, ויש אנשי IT, והם יודעים מה הם אומרים, ולאף אחד אין זמן לזה, ויש מוצר שהוכיח את עצמו בפרודקשן, שהוכיח את עצמו על use case אמיתי, של אנשים אמיתיים שהולכים בבוקר לעבודה אמיתית, בלי הייפים של טוויטר, ובלי הייפים של מבשרי בשורות ונבואות בפייסבוק, שאני מעריך את כולם, שלא תמיד לא נכון, אבל בסוף מישהו צריך ללכת לעבודה ולעשות משהו. וזה מדהים, 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 וזה גם מסוכן ברמות, ואני אגיד עכשיו את הדוגמה הקטנה למה זה מסוכן בפחות מ-20 שניות, ואז אתה תתייחס לצד שלך. זה מסוכן כי כשהראיתי משהו מאוד דומה לעובד אחר, בעולם אחר, בחברה אחרת, בסדר? משהו שהוא ישב עליו חצי יום, ועכשיו בנתיתי אייג'נט שעושה את הדבר הזה פחות מ-10 שניות, התגובה שלו הייתה, וואו, אוקיי, מישהו רוצה סיגריה? מישהו בא לקפה? כאילו, ההפסקה שלי פתאום ארוכה יותר. אני יוצא להפסקת צהריים עכשיו, אני לא יוצא להפסקת צהריים עוד שעתיים. אוקיי, ויש פה איזשהו טרייד-אוף שאני חושב שמנהלים צריכים ללמוד אותו וללמד אותו ולהבין מה הולך לקרות בתוך הטרנספורמציה הזאת, כי לך יש אג'נדה חזקה, אל תפטרו אף אחד, אבל אני מהצד השני יכול לבוא ולהגיד לך, תקשיב, לא כולם מתאימים. לא כולם מתאימים לאירוע, ולא כולם יעזרו לעשות לארגון הזה סקייל, גם אחרי שיהיה פה AI.
עומר,
הטעות הכי גדולה שאפשר לעשות בעידן ה-AI היא לפטר עובדים. ואם זה נשמע לך נגד האינטואיציה, ובטוח שנשמע להרבה מאוד אנשים נגד האינטואיציה, זה כנראה כי 55% מהמעסיקים כבר מתחרטים על הפיתורים שהם עשו.
כמה? 55?
55%.
אז אתה יודע, אני שומע 45% שעשו מיליונים.
שהם עשו, אגב, בשם האינטליגנציה המלאכותית, אתה יודע, AI הגיע, לכו הביתה, כזה. עכשיו, זה לא דעה אישית או משהו כזה, זה מחקר חדש של Forrester Research, שבדק כמעט מיליארד מודעות דרושים ברחבי העולם, והנה החלק הכי מעניין. מחצית מהחברות שפיתרו בשביל AI, יגייסו מחדש. רק שהפעם זה כנראה אופשור, זאת אומרת, עובד שהוא לא נמצא באותה מדינה, או בשכר נמוך משמעותית. ואם אתה רואה את הבעיה, אם יש כבר אנשים שמכירים את העסק, את התרבות הארגונית, זה אנשים הכי טובים שאתם ראיינתם, בדקתם, הסנפתם, גרמתם הם להיות העובדים הכי נאמנים בעולם, אתם עכשיו מפטרים אותם. אתם מפספסים את ההזדמנות הכי גדולה להתפתח. כן, כן, להתפתח. הנתונים עצמם לא משקרים. ב-2025 בלבד, הטק העולמי פיטר כמעט 250 אלף עובדים, מתוכם 55 אלף בארצות הברית, שכולם אגב צוינו ב-AI כסיבה ישירה. מייקרוסופט אגב פיטרה 15 אלף עובדים, למרות שהכנסות, הכנסות של 70 מיליארד דולר, רק ברבעון הראשון, שזה עלייה של 13%. אינטל לעומת האצי מצמצמה את כוח העבודה מ-109 ל-75 אלף עובדים, אבל בדיוק באותו זמן משרות AI בארצות הברית זינקו ב-25 אלף, עם שכר חיציוני של 157 אלף דולר, שזה בפרופורציות, אם אנחנו רוצים לתת, זה משהו כמו 60 אלף שקל בחודש. אוקיי? Mm-hmm. פרופורציות. אז עם AI אפשר לעשות יותר. את זה כולם מבינים, עומר פה אוהב לספר את ה-use case'ים שלו, אז בואו תיקחו את ההזדמנות הזאת ותגדלו. כן, כן, שמעתם נכון, לגדול. החלום הליטרלי רטוב של כל חברה, כל עסק הוא לגדול. פתאום הגיעה טכנולוגיה אמיתית שמאפשרת לכם לעשות את זה. הדבר הראשון שחברות שמות הוא צריך ייעול. זה פשוט מטורף. אני תמיד הייתי מאלה שמעדיפים להגדיל את ההכנסה מאשר לצמצם את ההוצאה. ונראה שהנתונים, הנתונים מסכימים איתי. ובישראל אנחנו כבר ממש בחזית. אם תקשיב טוב, עומר, 95 מעובדי ההייטק משתמשים ב-AI באופן קבוע. ו-78 יומיומית, 78% יומיומית, כמעט 1.3 יותר מהממוצע העולמי של 75%. התוצר של ההייטק הישראלי צמח כמעט 12% ברבעון הראשון של 2025, למרות ירידה בתעסוקה. יש פה בעיה מאוד חמורה. רק 11% מהמעסיקים הישראלים מספקים הכשרות AI מורגנות. בדצמבר 2025 לבד פותרו כי 1,800 איש עובדי הייטק בישראל. חברות כמו לייטריקס פיתרו 15% מכוח העבודה, אך מרחיבות את צוותי ה-AI שלהם. יופטו פיתרה 200 עובדים, שזה 34% מכוח העבודה שלה, אבל משקיעה בכלי AI חדשים. רוצים לדעת באמת מה קורה לחברות שמפטרות בשביל AI שעדיין לא קיים? בואו תשאלו את קלרנה, כבר דיברנו עליה. דיברנו פה על הדבר הזה, היא פיתרה 700 עובדים של שירות לקוחות. עכשיו בוא, קלרנה זה לא חברה קטנה, זה חברה מאוד גדולה, פיננסית, גדולה, אוקיי? מה קרה בפועל? האיכות קרסה, הלקוחות מרדו, וה-CEO שלהם נאלץ להגיד שהוא עשה טעות ולגייס מחדש.
היה שם איזשהו קרב כזה, בהתחלה הם הרוויחו מזה המון, ואז הייתה כשל. היה שם, זה לא ליניארי?
צ'אט ג'י-פי-טי, בוא, אנחנו יודעים מי הוא, נכון? אז עובדים עם מיומנויות AI מרוויחים 43% יותר מהעמיתים שלהם באותו תפקיד. אתה ידעת את זה? זו קפיצה של 25% עד לפני שנה. אז מקנזי ו-PWC אומרות שכן, 94 מיליון תפקידים יוחלפו עד 2030. אבל הם גם אומרים שיווצרו 78 מיליון משרות חדשות. אז מה צריך לעשות? עומר, לקחת את העובדים שכבר הסנפתם, ראיתם, חיבקתם, נתתם, בחרתם בפינצטה, ולהשקיע בהם, באימון שלהם. בחברות שמספקות יותר מ-5 שעות של הכשרת AI, הם רואות 79% אימוץ, לעומת 18%, זה אלו שלא מספקות בכלל הכשרה. 82% מהעובדים שקיבלו הדרכה ישירה מהמנהלים שלהם, משתמשים ב-AI באופן קבוע, לעומת 41% בלי תמיכה בכלל. אוקיי? התשובה היא לא לפטר עובדים, התשובה היא לתת להם את הכלים לעשות פי 5 יותר עבודה, ולהשתמש בזה כדי לגמול, לגדול, לצמוח ולהעיף את החברה לקיבינימט, כי זאת ההזדמנות שלא תחזור.
רותם, אני רוצה להיות קונקרטי פה, אני רוצה שאנחנו ניתן ממש טיפים אמיתיים לאיך להכשיר את העובדים האלה, מה לעשות איתם, על מה להסתכל, ואני מבטיח לך רותם שפרומט אנג'ינירינג לא הולך להיות אחד מהדברים שאני רוצה לדבר עליהם.
אתה יודע מה? אני מסכים עם מה שאתה אומר. צריך לקחת בחשבון את האמת הפשוטה. חברות ביום יום שלהם הם נלחמות על העבודה שיש להם כרגע. ובעצם מגייסים עוד עובדים בשביל להתמודד עם עול העבודה החדשה שבאה, בשביל, כי רוצים לגדול, רוצים עוד לקוחות, רוצים עוד הכנסות, רוצים עוד עבודה וכן הלאה. פתאום הגיע צ'יט המושלם. יש לך מערכת שיכולה לקחת את ה-X עובדים שלך, והם עכשיו יכולים לעשות פי 5, פי 10, פי 20, פי 100. כל פעם זה יכול לגדול למשהו אחר, אבל הם צריכים לדעת מה לעשות. עומר,
אז בוא נהיה קונקרט עם רותם, בוא נהפוך את הפרק הזה למשהו ששווה לכם לשלוח למנהלים, כדי שהם יבינו טוב טוב מה הם צריכים לעשות, או לקולגות, או לכל אחד אחר. כי כל מה שאמרנו נכון להפליא, אבל קחו בחשבון שאם עכשיו קונים לכל הארגון קו-פיילוט, מייקרוסופט מודים בזה שרק 20% הולכים להשתמש בזה. אוקיי?
במקרה הטוב. תגידו
מחקרים.
זה סטטיסטיקת של הוונדור. תוריד בחצי, וזה עדיין אופטימי.
הם קוראים לזה, דרך אגב, הם קוראים לזה במייקרוסופט צוק ההתלהבות, אם נצטרך לתרגם את זה לעברית. בסדר? והם עשו מחקר של 300 אלף עובדים שהשתמשו בקו-פיילוט, והתוצאה הייתה שאחרי 3 שבועות בלבד, 20% בתכלס משתמשים, 80% זה מושבים רדומים לגמרי.
עשינו שיר על זה, אתה זוכר, נכון?
נכון, עשינו גם, היה גם שיר על זה. בתכלס, כי יש פשוט ניסיון כושל של אנשים מקלידים פרומט גנרי, מקבלים תוצאה שגויה, עושים את זה עוד פעמיים, ואז אומרים, טוב, עזוב, אני עושה את זה יותר מהר לבד, וחוזרים לעבודה.
וגם על זה עשינו שיר.
ואני רוצה להסביר רגע למה. אני רוצה להסביר למה, ועד כמה שזה נשמע מוזר, זה בגלל שברוב המקומות, אנשים לא בוחרים את ההכשרה הנכונה עבור הצוות. יש 3 סוגים של הכשרות, רותם. ואנשים מכירים רק 2. אוקיי? אוקיי. אז ההכשרה הראשונה שכולם מכירים וכולם מדברים עליה וחושבים שהיא הכי חשובה, אבל היא ממש לא, נקראת כתיבת פרומטים. בסדר? סיור בתוך הכלים. בואו תראו מה הכלים יכולים לעשות. הנה הפעולות שכל כלי יודע לעשות. תכירו, זה ג'מיני, ככה קוד לוחצים עליו.
FYI, עומר הרוויח הרבה מאוד כסף מהדבר הזה. תמשיך.
חד משמעית, אני אוהב כסף. אבל רגע, רותם, אני, זה בסיס, זה לא המהות. אני הרווחתי את הכסף לא על הדבר הזה, אני הרווחתי את הכסף על דבר אחר לגמרי.
אופה,
בצד השני, כן, אני אתן לך. בצד השני, יושב הצד הטכני. בואו תלמדו מה זה, איך לעבוד עם פייתון, בואו תלמדו רג, בואו תלמדו מה זה API'ים, איך עושים פיינטיונים, איך עובדים מייצרים אייג'נטים, ומחברים אותם, ומה זה NATN, ולללללה. אוקיי?
אוקיי.
ובאמצע יש רמה חסרה. אף אחד לא מדבר עליה. וזאת רמה שמדברת על שילוב בתוך תהליכי העבודה וביצוע של שיקול דעת יישומי בשטח.
אתה בעצם אומר שיש AI בחברה, כבר קיים, ואף אחד לא אומר לעובדים איך להשתמש בו כמו שצריך.
כן, וזאת ההכשרה האמיתית. ושם, דרך אגב, ביני לבינך, שם אני עושה את הכסף, בסדר? אני לא עושה את הכסף מללמד אותך איך לפתוח ChatGPT, אני עושה את הכסף מללמד אותך איך להשתמש בדבר הזה, ואיך לחשוב בצורה שאומרת מה זה input, מה זה output, מה זה process, מה אני מצפה לקבל, ואיך אני מפעיל על הדבר הזה שיקול דעת. וזה עולם אחר לגמרי. זה עולם שבא ואומר, אני לא רוצה שתסתכל עליי כמחשבון, אני רוצה שתסתכל על זה כהאצלת סמכויות, ובדיוק כמו שלא היית נותן למתמחה חדש לעבור על 100 עמודים של מסמך, איזשהו RFP כזה, ואומר לו, כך תפל בזה, אז גם בגישה שלנו המדוברת, אני צריך ללמוד איך אני עובד עם AI, איך אני מפרק את זה למשימות, איך אני מסביר מה עם הצלחה, איך אני נותן מה זה קונטקסט, איך אני מודד, איך אני מבקר, איך אני מחליט מתי ה-AI הגיע לקצה גבול היכולת שלו, וזה לא משנה כמה סלטות אני אעשה איתו, יותר טוב מזה לא אקבל. זה סקיל לדעת מתי ה-AI לא יכול לתת לך יותר ממה שהוא כבר נתן. אוקיי? כן. עכשיו, כשאני הולך ואני מסתכל על, על כולם, ואני אומר, אני צריך לפרק את כל העובדים האלה שיש פה לשתי חטיבות, את מי אני הולך ללמד מה ואיך, אני אוהב להיחלק אותם אחד לסייבורגים, השני לקנטורים. בסדר? ככה אני קורא לזה. Okay. כי סייבורג הוא ממש כאילו all in, הוא ממש משולב, הוא מתאים באמת ל...
אופטימוס 3 כזה.
אנשים, אלה האנשים שאתה רוצה עכשיו שילמדו איך לעבוד עם, עם N8N לצורך העניין, איך לייצר, לעבוד עם Power Automate, אם אתה עובד עם מייקרוסופט, איך לעבוד עם כל מיני, עם Flow, עם זה גוגל, איך אתה מייצר את האוטומציות האלה, שאשכרה הולכות להיות One Stop Shop לתהליכים הפנימיים. אבל החצי השני זה החצי שאותם כמעט פיתרו, וזה אלה, אלה שאתה מבקש לא לפטר אותם, אלה הקנטורים. זה חצי חצי. הוא יותר אסטרטג שמבין את העסק, הוא פחות מייצר AI שמייצר אופרציות. הוא מתאים לעבודות שהם נקרא לזה בסיכון גבוה יותר, והוא צריך ללמוד איך לבצע שיקול דעת אמיתי. אוקיי? איך לבצע שיקול דעת אמיתי בעבודה עם הכלים שהנגישו לו הסייבורגים.
אוקיי.
אוקיי? מין סוג של הלימה. ובתוך הדבר הזה אני רוצה לתת ממש, לפרוט את זה לשש מיומנויות שאותם אני מלמד בקורסי המנהלים שלי. בסדר? כשאני מגיע, רק החודש יצא לי לדבר עם מעל ל-100 ומשהו מנהלים מחברות ציבוריות תעשייתיות שונות. ומה שאני מספר פה אלה בדיוק המיומנויות שהם לומדים בקורסים האלה. אף אחד מהם זה לא הנדסת פרומטים, כמו שאמרתי. הראשון, והוא סופר חשוב, נקרא בניית הקשר. איך אני מייצר הקשר נכון, כי AI הוא רגיש לקונטקסט, הוא מייצר סוג של חיפוש סמנטי, וחיפוש סמנטי לא מתאים בכל סוג קונטקסט, וצריך ללמוד איך לבנות ואיך לפרק את הדבר הזה לתהליכים. ולכן הדבר השני, זה פירוק משימות לתהליכים. איך מפרקים משימה גדולה לתהליכים עבור בינה מלאכותית? איך מנהלים את הדבר הזה? איך מודדים את הדבר הזה? הכל האירוע הזה מגיע כדי שאתה תוכל להוריד את ההבנה של וואלה, טיוטה ראשונה תביא לי 70%, תוצר סופי יביא לי 90%, 95%, באמצע אני הולך כנראה לקבל המון מה שאנחנו קוראים לו סלופ, AI סלופ, בסדר? בלה בלה ובולשיט, ואני צריך לדעת איך לעשות תיקון, שיפור, משוב.
חשיבה ביקורתית.
חשיבה ביקורתית. החשיבה הביקורתית הזאת מייצרת את הדבר הרביעי שאני רוצה לדבר עליו, שהוא אינטגרציה בתהליך. אותו פינג פונג, אותו ג'אגלין שאני מבצע, כי זה מספר כלים, כי רק ביוז קייסים שדיברנו עליהם היום, יצרנו מספר כלים שהם חלק מתהליך כולל לעבודה. כל הדבר הזה נגזגר לתוך החשיבה הביקורתית, זה בעצם שנגזרת לתוך שיפור איכות, שקרה במקביל לזיהוי גבולות גזרה, איפה אפשר, מה אפשר וכן הלאה. עכשיו שים לב, עברתי פה על שלוש דברים שמדברים בעצם על הכנת המשימה, על תהליך העבודה ועל שיקול דעת ובקרה, אם אני צריך לשים את זה בתור שלוש כותרות גדולות. אף אחד מהם זה לא מדבר על פרומטים, אף אחד מהם לא מדבר על סט כלים. בסדר? על איזה כלים יש בחוץ, איך אני עוקב אחרי השינויים, איך אני עוקב אחרי המודלים. זה לא נמצא שם. אם אתה יודע לעבור על כל שלושת השלבים האלה, אם אתה יודע לסגור את הפער הארגוני שמדבר על בתכלס מה מותר לנו ומה אסור לנו לעשות, ודרך אגב, טיפ קטן, מדיניות בינה מלאכותית עוזרת לפתור את האירוע הזה של מה מותר לנו ומה אסור לנו. זה כי נכון. אתה לא מאמין כמה פעמים אני מגיע לארגונים שיש להם קו-פיילוט בתשלום, ואז הם שואלים אותי אם הם יכולים לעלות קבצים לקו-פיילוט. כאילו, זה ליטרלי הסיבה שיש לכם, אתם עובדים על קו-פיילוט ולא על שום דבר אחר.
כן.
אבל הם לא יודעים את זה. ובעצם צריך לשנות את הקונספט, אני לא יכול לתת לאיתי לעבוד על בינה מלאכותית, כי אז אני מקבל תשתית, וזה אחלה, אבל זה לא הכשרת עובדים. הכשרת עובדים לא מוכשרים כי יש תשתית בארגון. הם מוכשרים כי לימדו אותם לקבל החלטות בעידן של בינה מלאכותית, ואני חושב שזה בעצם, זה בעצם המקום שבו, המקום שבו מנהל מצליח לבוא ולקחת את הארגון שלו לתוך העולם החדש. זה המקום שעליו הוא צריך להסתכל, וזה מה שהוא צריך ללמד, וזה מה שהוא צריך להכשיר, לא עוד כלים, ולא עוד פרומטים, ולא איזה כלים חדשים יצאו אתמול, ומה מתאים למה. שאלה הזאת של מה מתאים למה, פשוט שורפת לי עונה במוח כל פעם מחדש.
עומר, הזמן שלנו נגמר.
חבל, אז אני אשמור לפעם הבאה את תוכנית הפעולה, של כן. מה עושים עם כל התוכנות האלה.
אופה, סקרנת אבל, סקרנת. אני רוצה להודות לך, עומר הררי, אני רוצה להודות לחרום ששחררו את בראוזיוס, ולא צריך לדבר על זה, אני רוצה להודות גם לאינווידיה ששחררו מודל חדש לשיחות, ולא דיברנו על זה, ולא דיברנו על עוד כמה דברים, כי השיחות פשוט...
והשיחות הם יצאו מלא רובוטים, יצאו מלא רובוטים בתשובה השבוע האחרון.
אופוס 3, אף מהגגות, קופץ, הולך לשנות את העולם.
גם כן, התחיל לעשות כלים וכביסות וכאלה, מה אתה יודע?
אם יש משהו שאתם חושבים שהיינו צריכים להגיד משהו בפרק הזה, ואתם אומרים, פעלה, איך לא דיברתם על זה, תכתבו לנו. אם אתם רוצים לכתוב לנו על משהו אחר, לכתוב לנו עד כמה השיער של עומר יפה, או עד כמה אנחנו באמת נחמדים, או רוצים שיר מיוחד, או משהו מגניב, תשלחו לנו, אנחנו פה. אפשר בספוטיפיי, אפשר בפרטי, אפשר בלינקדין, וכן הלאה. אז יאללה, עומר הררי, תודה רבה.
תודה לך, רותם בר. תענו כמו תמיד. חמישה כוכבים, שלחו לחברים, שימו לייק, שימו תגובה, כן? לא להיות עצלנים.
בצי לייק יומינט. בכל זאת. חבר'ה, תלחצו לנו את הלייק, אנחנו צריכים את זה. זה באמת עוזר לנו. אלפי אנשים שמים בזכותכם.
גם אנחנו.
תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה, ביי! תביא בשבוע הבא? בוא נראה. יאללה, בלגן. A masterpiece for me. It promised perfect prose before my very nose. Oh, hey, AI, why you gotta do me like that? Hey, I'm picking up what you're putting down. It's a hot mess, a total catastrophe. Hey, AI, gibberish instead. My academic dreams are truly dead. Sentences that wander far and wide. Nowhere to run, nowhere to hide. Oh, AI, why you gotta do me like that? Hey, I'm picking up what you're putting down. It's a a total catastrophe. AI, AI, blues all around. AI, AI, blues all around. I should have known it was a fool's game. Now I'm drowning in digital shame. Next time I'll stick to pen and paper true. Less tech, more me and you. Oh, AI, why you gotta do me like that? Hey, I'm picking up what you're putting down. It's a hot mess, a total catastrophe. AI, AI.